אני מתחיל להקליט.
אני חייב להגיד לך שאני הופעתי ברדיו הקהילתי של ישראל, שזה ממש תחנה שמישהו בנה ציוד לעצמו.
כן.
אתה מקליט כבר.
אני מקליט כבר.
וזה יותר, פחות שכונה ממה שאתה מתאר על 102 FM.
102 FM, אבל היה מגניב. השכונה, אבל מגניב. טוב, זה פרק מיועד, אני שוב דפקתי את השולחן, את הקוס בשולחן. זה פרק מיוחד, כרגיל, גם הפרק האחרון שלנו. נמצא איתי זוהר, זקס. תגיד שלום.
ידוע בכינוי The Grim Reaper.
The Grim Reaper. ונונה דולברג.
נעים מאוד.
נכון. ואנחנו היום נדבר על הקונספירציה המפאי אשכנזית שהסתיימה בזה שלקחו ילדים מתימן, ילדים לעולים מתימן, ובעד בצע כסף חילקו אותם לעשירים.
בעד בצע כסף זה מכרו.
מכרו.
כן.
חילקו.
כן, זו הטענה הרווחת. היום בציבור, בקרב עולי תימן ובקרב בני עדות המזרח, שממשלת ישראל דאז, בתחילת שנות ה-50, שכרה בילדי עולים. זה מגיע עד כדי אשמת נישואים בקרינה גרעינית, מכירת ילדים למנזרים.
למין זרים או למין זרים?
למין זרים.
הייתי חייב. לא, אבל יש לי שאלה אחת קטנה לפני, ואחרי זה אני אתן לך אם את רוצה לדבר על כל מה שאני רוצה. רק על תימנים אנחנו מדברים?
לא, אנחנו מדברים על עוזי משולם בזמנו, טבע את המושג תימן, המזרח והבלקן. אז זו הטענה שבעיקר רוב הילדים שנעלמו היו תימנים, וגם בני עדות המזרח האחרים, מרוקאים, טוניזאים, פרסים, זה, אבל הרוב הם תימנים.
והבלקן, מה זה, בולגרים, טורקים?
הגדרות עמומות, כלומר, לפני כשנה חוקק חוק פתיחת קברים, אז לא הכלילו בזה אשכנזים למשל, שגם היום אנחנו יודעים שגם הרבה מאוד משפחות לעולי אשכנז איבדו ילדים אז ולא ידעו לאן, לאן ומה.
רגע, אבל אנחנו מיד נגיע. זוהר, אדם אתה מתפרץ בדרך פתוחה. מה רצית לדבר?
רציתי להגיד אבל.
תגיד.
שזה שמע כאילו יש לי משהו אינטליגנטי להגיד. לא, לא, אני מתעקש, תגיד אתה.
מה את עושה? מה את, למה את מתעסקת בזה? זה סוג של איזו אובססיה.
האמת שהרבה פעמים אני שומעת את הטענה למה את אובססיבית, אני לא מרגישה אובססיבית. לפני כ3...
אני לא מרגישה אובססיבית, אבל במה הצורך שנייה, יש פוסט באינטרנט שאני חייבת לענות
עליה. הנה, בתקופה האחרונה לא כתבתי, אני מנסה כל פעם לברוח וכל פעם חוזרת לזה. לפני כ3 שנים הפרשה התעוררה מחדש. ועלה לאוויר אתר אמרם עם מלא עדויות של משפחות. ישבתי, קראתי את כל העדויות, ליבי נקרא, יומיים הייתי תחת רושם נוראי. ואני אישה מאוד סקרנית, שאני, משהו מעניין אותי, זה אף פעם לא נגמר בזה. אז רק רגע ויקיפדיה יהדות תימן, ואז אני נתקלת במושג גזרות היתומים, ואז אני עושה ויקיפדיה מה זה גזרות התימנים. ומיונון הגעתי לקרוא על תולדות יהדות תימן עד בערך המאה השביעית לספירה.
מה הרגע שלך?
את היסטוריונית? את סוציולוגית?
פשוט אדם סקרן.
אוקיי.
ולא תימניה?
לא תימניה. אוטודידקטית, לא אקדמית, אין לי תעודת בגרות, לא היסטוריונית, לא עיתונאית, לא חוקרת. לא בא, פשוט סקרנית, קראתי חודשים, קראתי וקראתי וקראתי וקראתי, ולאט לאט התחלתי לכתוב בעמוד הפייסבוק הפרטי שלי, היו לי אז 200 חברים, מאוד מאוד צנוע.
ולמי שרוצה מה הוא עמוד הפייסבוק הזה, שבו היום את
כותבת? נון דולברג.
בעברית?
בעברית. בינואר שעבר, ככה כתבתי דברים שמצאתי. לפני 3 שנים נפתח ארכיון המדינה, הונגש, תיקים עלו לאינטרנט, בעקבות לחץ של העמותות הפועלות, העלו לאינטרנט בצורה מאוד יפה את כל החומרים של כל ועדות החקירה, ואת כל החומר שנאסף, שהיה בידי המדינה עד היום בפרשה. עכשיו, בשבילי זה היה אוצר מאוד גדול, אבל אני התחלתי להזמין דווקא תיקים שהוועדות בזמנו לא התעסקו איתם, שלא נחשפו. ניצלתי את האפשרות הדיגיטלית למצוא חומר. התחלתי להזמין תיקי סעד ותיקי בריאות ותכתובות שאיש 50 שנה לא נגע בהם, אפילו יותר. ולאט לאט התבררה לי תמונה אחרת לגמרי ממה שמציגים והציגו כל העסקנים בנושא במשך כל השנים. והפריצת דרך הגדולה הייתה בינואר שעבר. כל התקשורת רעשה, כותרות מאוד גדולות, בוויינט ובוואלה ובזה, נמצאה חטופה מילדי תימן. ורדה פוקס התראה את משפחתה הביולוגית. ותחושת בטן שלי הייתה, בוא נבדוק את זה. ניגשתי לארכיון העיתונות ההיסטורית, שכבר חרשתי עליו די הרבה. אני חושבת שבשנה קודם קראתי את כל עיתוני 40, 50, 60, והתחלתי לחפש על סמך מעט נתונים שהיו לי, תאריך הלידה של ורדה פוקס שהוצג בתקשורת, וידעתי שהיא נולדה בתאריך מסוים בהדסה תל אביב.
רגע, אז הטענה היא...
הטענה...
אם היא פוקס היא גרה... שם אשכנזי כעיקרון.
כן.
שהיא
גילתה
משפחתה התימנית, משפחת
המקור שלה בעצם. כן. וכעבור חצי שעה התארתי מודעות בעיתוני שנות ה-50, שיולדת באותו יומיים אחרי תאריך לידתה של ורדה פוקס, ברחה מבית היולדות והשאירה שם תינוקת והמשטרה מחפשת אותה. כבר למחרת כתבתי, ורדה פוקס לא נחטפה, ורדה פוקס ננטשה על די אימה בבית היולדות.
זה סיפור פחות כיפי לחיות איתו.
נכון. עכשיו...
רגע, אני אעשה כאן פאוזה בשביל המתח. איך הסיפור הוצג? אני לא זוכר, איך ורדה פוקס... הייתה פעילה מטעם עצמה?
ורדה פוקס כבר משנת 85, ורדה פוקס גדלה אצל זוג אשכנזים, בת יחידה, באיזשהו שלב היא הבינה שהיא מאומצת, ומשנת 85 חיפשה את משפחתה הביולוגית. בתיק האימוץ שלה לא היו הרבה מדי פרטים.
ההורים היו בחיים?
כנראה שכבר לא.
אוקיי.
ב-85 התחילה לחפש, וב-2000 היא סגרה את הסרוכים, כאילו?
בשנת 85 היא התחילה, היא הגיעה לכל מיני כנסים בראש העין ורואיינה, וכל הזמן טענה שההורים שלה סיפרו לה שהם קנו אותה ב-5,000 דולר. היא טענה את זה.
והוריה כבר לא בחיים.
והוריה לא בחיים.
והוריה מהמציאות.
כן, והיא...
מה, ב-5,000 דולר בשנות ה-50? זה הרבה כסף.
כמעט מיליון היום, לא?
כן. לא, אבל זה כדירה.
זה, כן.
מיד אני בודק את זה.
אוקיי.
ובאחד הרעיונות גם היא הציגה את עצמה כוורדה לינץ' פוקס. לינץ' כשם שם שני. ותאריך לידה ושהיא נולדה בהדסה. זה כל הפרטים שהיה לי. אני כבר באותו יום, מאוד בקלות, מצאתי שיומיים אחרי תאריך לידה, יולדת שנרשמה תחת שם בדוי, ברחה מהדסה. אני אמרתי, בטוח שיש... אני טענתי, זו אימא של ורדה פוקס, אימא הביולוגית שלה.
אני אסבר את האוזן, כי זה מה שחשוב באמת, הוויכוח בינינו.
נו.
54,000 דולר.
דירה.
דירה בארצות הברית. בארץ 54,000 דולר אתה יכול כאילו לקבל צחוק בריא מהבנקאי שלך.
לא, אני אדבר אבל אז, תסתכל על שנות ה-50, אל תסתכל
עכשיו. כן. נראה לי שכן.
אוקיי. עכשיו, רגע, השם היה בדוי, ומה קרה ב-2003, היא מצאה את המשפחה?
לא, היא לא מצאה. היא מצאה את המשפחה לפני, ב-2018.
אוקיי.
בינואר 2018.
דרך בדיקה גנטית.
דרך בדיקה, חברת הכנסת לשעבר נורית קורן, הקימה מאגר בדיקות DNA לטובת העניין, קראה לציבור עולי תימן לבוא להיבדק. עד היום נערכו 1,500 בדיקות DNA.
אז זה לא מלא אנשים, מה שאת אומרת.
זה לא מלא אנשים.
כאילו, אם זה באמת היה בדמנו, אני חושב למשל, המצב שבו ילד קטן היה צריך תרומת מח עצם, פתחו את בנק מח העצם, ב-2002 או 3, וביקשו מאיתנו לבוא לבדיקת DNA בקניון רננים, והיה תור של 4 שעות.
כן.
זה לא הרבה. 1,500 הבדיקות האלה הצליחו לאתר 4 משפחות ביולוגיות של מאומצים של שנות ה-50.
אוקיי.
כולם ילדים שננטשו.
אוקיי, חזרה לפארדה פוקס.
כן, חזרה לפארדה פוקס. אני המשכתי לנבור, כבר הגעתי לתיקים של הדסה, הגעתי לעוד ממצאים מארכיונים גם של הדסה.
והכל פתוח לציבור?
הכל פתוח לציבור, הכל דיגיטלי. בסופו של דבר, גם חברת הכנסת נורית קורן, שעשתה הרבה און תקשורתי על העניין הזה, נאלצה להודות שוורדה פוקס ננטשה ולא נחטפה.
מי זאת נורית קורן שבחיים לא שמעתי עליה עד הרגע?
היא הייתה חברת כנסת,
אני לא דוגמה,
היא הייתה חברת כנסת מהליכוד, ממוצא תימני,
הבליחה לכנסת אחת ונעלמה כזה?
הבליחה בשריון לרשימת הליכוד, נחושה מאוד להוכיח את הנרטיב, את נרטיב החטיפות, קיבלה מנדט, במשך 3 שנים חקרה את הנושא, הקימה ועדה שהייתה מאוד נמרצת, עשתה הרבה כותרות צעקניות, בסופו של דבר הצליחה לאחד בין 4 מאומצים למשפחותיהן הביולוגיות, אך לא להכריז על אף אחד כחטוף. כלומר, שבעקבות העבודה שלי התחילו כבר לפשפש בנסיבות אימוצם של עוד 2 נוספים ולגלות שהם ננטשו.
שגם הם ננטשו.
כן.
Okay.
עכשיו, ורדה פוקס, הסיפור הוא שהוריה היו זוג בני 10, האמא הייתה בת 17, האבא חייל, נאהבים, האמא לא הייתה עולה חדשה, למתימני תל אביב הוותיקים, נכנסה להיריון.
נשאלו ב-1812.
משהו כזה. היא כנראה גם לא ידעה שהיא בהיריון, כי היא קראה ללדת ברחוב בתל אביב. הבעילו אותה להדסה, ילדה שם, ואחרי יומיים נעלמה.
האמא עדיין בחיים?
לא. כעבור תקופה קצרה היא גם נישאה לחבר, לאהוב שלה, והם הביאו לעולם עוד 4 ילדים. והם סיפרו להם שיש להם איפשהו בעולם אחות. אחותם הביולוגית, זה שניהם ההורים. אבל הם לא כל כך רצו לספר שזה היה היריון מחוץ לנישואים, ושהיא הייתה בת 17. אז הם סיפרו על חטיפה, שהם חזרו אחרי יומיים לבית הילדות, וסילקו אותם, וגירשו אותם. והאחות הבחורה סיפרה שלפני שנים היא הגיעה לחפש בהדסה ומצאה את כל הרשימות מחוקות והתייחסו אליה באלימות. שום דבר. הילדה ננטשה.
אבל איך אנחנו יודעים שהילדה באמת ננטשה? אני צריך לי שאני דבל זדווקת פה. אבל אם ההורים כבר מתים, גם הביולוגים וגם המאמצים.
משטרת ישראל, אחרי שהיולדת ברחה מבית הילדות, משטרת ישראל חיפשה אחריה. האמא נרשמה ללדת בשם בדוי. לא נמצאה. כעבור חצי שנה התפרסמו מודעות בכל עיתוני יום, חיפשו את היולדת. היולדת שילדה בתאריך זה וזה, תחת השם מרים ארזי. תחזרי לקחת את התינוקת מבית חולים הדסה לפני שנמסור אותה לאימוץ. המחלקה הסוציאלית של עיריית תל אביב חיפשה את האימא במשך חצי שנה. האימא לא הגיעה. התינוקת הייתה בהדסה, חיפשו את האימא, לא הגיעה, היא נמסרה לאימוץ. והוריה המאמצים גם שמרו על שמה ברשימות של הדסה ביום הלידה, אפשר לראות את זה, שכתוב מרים ארזי, זה השם הבדוי של האימא, בסוגריים לינץ', שהיא קראה לתינוקת לינץ', ובשנת 85 ברעיון ורדה פוקס מציגה את עצמה כוורדה לינץ' פוקס.
מה זה לינץ'? אנשי משפט כאילו?
אין לי מושג מה זה לינץ'.
זה משפט לינץ' עד הרגע.
אין לי מושג, אבל קשר יותר מזה לא יכול להיות. המשפחה עד היום מסרבת לקבל את הממצאים, כלומר הם טוענים בוודאי שנחטפה, ויש חברות של האימא שיעידו שהיא בכתה על אובדן התינוקת והכל, אבל אבל גם...
בכתה על אובדן זה לגיטימי, גם אם
לגיטימי,
היא
נעשה לשמוע, לגיטימי ל... בוודאי שהיא גם לימים נישאה לאותו גבר, ונולדו להם ארבעה ילדים, והידיעה שיש להם עוד ילדה איפשהו. אבל רואים את כל שינוגני הגרסאות, כל אחד במשפחה יש לו גרסה אחרת לאירועים, שזה, אם הייתה גרסה אחידה, היינו...
אז על כמה, בואי נראה שנייה, אני אשו פעם דבל אדווקט, כמה ילדים חטפו? לפי הנרטיב. תשאר עוד כבר, עושה לי פרצום כזה שאלה, אמרתי ארבעה.
תלוי את מי אתם שואלים. עוזי משולם, שהוביל את המהפכה, טען בזמנו ל-4,500.
וכמה תימנים היו בארץ בזה תקופה? כאילו זה קצת נראה לי, לא ישבתו במספרים.
עוזי משולם טען, יד ימינו, משה נחום, שעד היום פעיל ובוחש, טוען ל-14,000. ויד שמאל של עוזי משולם, דוקטור נתן שיפרי, שהיה סטודנט צעיר והיום הוציא ספר בעניין, היום הוא טוען ל-2050.
שהוא דוקטור למה?
הוא דוקטור ליהדות גליציה, אבל הוא כבר שנים בוחש בפרשה.
יהדות גליציה ותימן.
כן. רגע, רגע, אני חייב להגיד משהו. כל פעם שאנחנו מעמתים, זו פעם ראשונה שאני מביא עוד אוטודידקט לתוכנית. אני לא צוחק.
כן.
רגע, אני אגיד לך גם למה. בדרך כלל העניין של האוטודידקט מופיע מכל האלה שיש להם כל מיני תיאוריות מוזרות. לא דברים כאלה. ליברטריאנים הם תמיד אוטודידקטיים. מתנגדי חיסונים הם תמיד אוטודידקטיים. האם יש מישהו בממסד הקיים...
גם אוטודידקט.
כן, מומחים, מומחים. האם יש מישהו בממסד האקדמי, מישהו שיכול לתת גושפנקה וחותמת לטענות שלך?
ישנו את דוקטור דוב לויטן, שכבר 30 שנה חוקר את הפרשה.
מי הוא?
הוא מאוניברסיטת בר אילן. הוא הביא בזמנו להקמת ועדת שלגי, ועדת החקירה השנייה. הוא היה בזמנו בטוח שאכן היו חטיפות של ילדי עולים. היום הוא שולל את התזה הזו מכל וכל. יש, האקדמיה כשלה בחקירת הפרשה הזו, חד משמעית. יש היום כל מיני אנשי אקדמיה שמתבטאים בנושא, אבל מתוך תפיסת עולם ולא מתוך מחקר רציני. מי שכן חוקר זוכה להרבה מאוד השתקה. ובוז וסתימת פיות.
מתוך הממסד?
לא מתוך הממסד. יש את פרופסור אסתר מאיר מאוניברסיטת בן גוריון, שחקרה את עליית על כתפי נשרים, וגם היא אומרת, מאססת מאוד, היא לא חקרה חטיפות, היא חקרה את עליית, אבל בהרצאות שלה היא זוכה לקריאות בוז ולהשתקה. האקדמיה לא עסקה בזה באופן רציני מעולם. היו שלוש ועדות חקירה. הראשונה הייתה בשנת 67. ועדת בלול מינקובסקי.
שני אשכנזים.
לא.
מינקובסקי היה תימני. הוא היה מילדי גליציה החטופים.
בלול לא היה אשכנזי.
בעלול, אוקיי.
הם חקרו בשנת 63, התימנים התחילו, אחרי שהתבססו בארץ, התחילו להתאגד ולבקש תשובות. עד אז, הכותרת הייתה ילדי תימן הנהדרים. היה ברור ומוסכם שהרבה מאוד ילדי עולים נשלחו להשפוזים ולא חזרו, והמשפחות שלהם לא ידעו מעלה בגורלם. וזה מאוד, והם דרשו תשובות, וזה... צודק לחלוטין. הם היו זכאים לתשובות האלה. אחרי קצת התמרחות, ב-67 פעלה בוועדת בעלול מינקובסקי והגיש וחקרה למעלה מ-300 תלונות. רוב התלונות, רוב הילדים נמצאו עדויות למותם ולקבורתם. 22 ילדים ותינוקות הוועדה קבעה שלא ידעו המעלה בגורלם, וארבע ילדות נמצאו.
נמצאו איפה?
אחת שהומצא, מכיוון שנותק הקשר בין הוריה, אחת, שאבא שלה מסר אותה, ויתר עליה והתחרט. אחת אצל ההורים שלה בבית, שזה היה סיפור מאוד מוזר.
הם לא נתנו אותה והם שכחו את זה.
לא, הם טענו שהיה ניסיון לחטיפה. אבל הם טענו כבר שהיא נחטפה, אבל היא גדלה את זה מבית. ועוד ילדה אחת שגדלה באומנה וסרבה לחזור אל ביתה, אל הוריה הביולוגיים. וזה, הממצאים הוגשו, ודוח מאוד מפורט, הוגש בשנת 68, נערך טקס נעילה בבית עולי תימן בתל אביב, טקס בין 500 משתתפים שהודו לחוקרים והם קיבלו תעודות, והעדה התימנית למעשה קיבלה את הממצאים, שרוב הילדים נפטרו, 22 לא יודעים מה עלה בגורלם בגלל אובדן מסמכים שלא נשמרו.
מה זה העדה התימנית? הרי אני מסתכל היום ואני אומר, מי מייצג אותי? אני בתור בן העדה האשכנזית. אין אף אחד שמייצג אותי.
לא, הם הקימו ועד. היה ועד פעולה למען גילוי ילדי תימן, ועד שישב בקריית אונו ופעל ודחף לעניין. ופה
קריית אונו.
אנחנו מגיעים ל-68 ונציגי העדה התימנית שפעלו ודרשו את התשובות באופן רשמי, קיבלו את הממצאים, חתמו עליהם, הודו לחוקרים. חולפות עוד 12 שנים. בארצות הברית יוצא ספר The Holocaust in the Holy Land. השואה בארץ הקודש. מאחורי הספר הזה עומדת נטורי קרתא וחסידות סאטמר. ספר של 500 עמודים שעד היום ניתן להשיג עותקים יד שנייה שלו באמזון, עם 500 עמודים של תיאורי השואה שהתרחשה פה כלפי התימנים וכלפי עדות המזרח. ספר מזעזע על מחנות ריכושי וסחר בילדים, והספר הזה יוצא בארצות הברית, ומדינת ישראל פה טועה ואוסרת הפצתו בארץ. מי שהכיר את מה שקורה בארצות הברית בקרב החסידים ומצא הזדמנות נפלאה לנגח את השמאל ואת הקיבוצים ואת מפאי, היה הרב כהנה. הוא מכיר את הספר הזה, כותב מהדורה שלו קצרה מאוד בעברית.
בשנות
ה-80, את החי אני מחפש, ועוד ספר בשם
הספר.
הרב כהנה היה אשכנזי, אבל הרב כהנה היה ימני קיצוני.
מישהו אשכנזי, הוא היה סוני.
הוא היה סוני. ונפלה לו הזדמנות חייו לנגח את השמאל, את הקיבוצים, את החילוניות. והוא מוציא חוברות של תקציר של הספר של סאטמר ושל נטורי קרתא. והחוברות האלה מתחילות להתגלגל בארץ, ומגיעות גם לעוזי משולם, שהוא תימני וגדל על השנאה הזו מהבית, על שנאה לממסד האשכנזי החילוני. והפרשה קורמת מחדש אור וגידים, שהפעם עסקנים לא, להבדיל מדור ההורים שחווה ודרש תשובות איכן הילדים הנהדרים, פה כבר עולות טענות חטיפה וסחר ומחר וניסויים בקרינה.
אנחנו מדברים על גזזת, נכון?
זה הסיפור. לא, גזזת זה סיפור אחר.
זה ידי מרוקו ב-56.
אז מה זה קראת אמרת? כן, זה פעם ראשונה שאני שומע.
גזזת. רק שתבין כמה אתה לא בשוק, כן? אתה מתחיל לכתוב ילדי תימן בגוגל.
כן.
אחת מארבע התוצאות שהוא מציע זה ילדי תימן שמעון פרס.
כן.
שהוא כידוע היה ילד תימני.
לא, הוא חטף.
התוצאות מלמעלה הם ככה, אני מכיר לך את הדף הראשון.
כן.
זעם בראש העין, בית הספר על שם שמעון פרס, טיוח פרשת ילדי תימן. זה בוואלה, לא באתר שולי.
כן.
כלומר, באתר שולי, שנקודם לו וואלה.
כן.
הפרוטוקולים של ילדי תימן חסויים עד 2071, האם זה סודות הגרעין? מאמר בוויינט ב-2016. נחשף, שמעון פרס העביר ילדים תימניים לאמריקאים לעריכת ניסויים כימיים, רוטרנט. טוב, רוטרנט זה כבר אתר חדשות כמעט לגיטימי. אתר שקוראים לו אקטואליק. בסביבת שמעון פרס דוחים את ההשמצות. הנכבה וילדי תימן החטופים פרצוף חמוץ, זה כמובן מאמר מהארץ, אין כותרות כאלה בשום מקום אחר. ואצטרה, פרשת חטופי תימן מזעזע לעשות שיתופים, פרסמה את זה עירית הקליטנית חרדית בפייסבוק.
אוקיי, okay. עכשיו בואו נשניה לחזור לזה. מה הטענה בנוגע לנישואים בילדים?
שמדינת ישראל גזלה, סליחה, גזלה ילדי עולים, מוחלשים, העבירה לאימוץ של ניצול, אצל משפחות ניצולי שואה, וסחרה בעודפים, העבירה לארצות הברית ניסויים בקרינה גרעינית, תמורת בצע כסף.
כאילו לאמריקאים לא מספיק חיילים של עצמם יזרוק עליהם קרינה גרעינית.
רגע, אתה יודע, תתן לי שוב לשחק פה את דבל זדווקט. הרי אנחנו יודעים על מקרים, אתם יכולים להגיד שזה שוב, זה קונספירציה, לדוגמה על חלוקה של גלולות למניעת הריון לנשים
מהעדה
האתיופית. אנחנו יודעים על, וזה משהו ש... עדיין, זה תקוע בתורתו של, תורתו ההוגנית של דוקטור נורדו משנות ה-30, נכון? ו-40. וזה קרה.
קרה.
קרה. דבר שני, אנחנו יודעים על שפיכת מנות דם של אתיופים בצבא. קרה.
לא רק קרה, גם בבנק הדם הכללי.
גם בבנק הדם הכללי.
כן.
אז זה לא שאין כאן איזשהו... מקרים שבהם אנחנו...
גזענות אינהרנטית במדינה שלנו.
ממוסדת, משהו מוסדי. זה לא פרפץ' להגיד שהיה...
אתה שוכח את הכתבים המצוינים של מנהיגנו העליון דוד בן גוריון, שכתב, אני תכף אני אחפש קטע שלו על תימנים, שאתה קורא את זה, אתה יכול להבין כאילו את ה...
מצד שני, הסוכנות היהודית והג'וינט לא רצו להעלות את עליית על כנפי נשרים. ומי שדחף לזה, התעקש לזה, זה היה בן גוריון.
אבל יש לו את הציטוט המפורסם.
יש כל מיני ציטוטים.
צריך מי שיש שואבי מים וחוטבי עצים ויעבוד בחום הזה.
יש כל מיני ציטוטים. שאלה מה אתה בוחר להביא.
כן, כן, זה היהודים באים עשו על זה גם איזה
מערכה מוצלח. אתמול ראיתי את זה, כן.
אבל אני אומר, יש מקרים של אפליה ממוסדת.
אין ספק. בשנת 47, עם קום המדינה, 48, היו פה 650 אלף אזרחים. 600 אלף אשכנזים, עוד 50, עוד 35 אלף תימנים שבאו בעליות קודמות, ועוד קצת מאסיה, קצת מארצות המזרח. התחילו להגיע גלי ההגירה העצומים. היה פה מפגש תרבויות שהיום אני חושבת שאנחנו לא יכולים לתפוס אותו. של אנשי המערב מול אנשי המזרח, פערים מאוד גדולים. בין אנשי הערים לאנשי מחנות העולים. אין ספק שהממסד בתנאים שהיו אז בסיום מלחמת העצמאות, באפס משאבים, בגרעון, באפס מטבע חוץ, באפס יכולת לקלוט גם את העלייה המאוד מורכבת הזו, טעה והייתה גזענות, זה אין ספק. אבל מכאן ועד חטיפת ילדים ממשפחותיהם, זה אשמה נוראית. אין ספק שדברים יכלו להתנהל אחרת. גם באותם תנאים איומים ונוראים שאנחנו לא מודעים אליהם. צריך לשפוט את האירועים על סמך מה שהיה אז בארץ.
אבל זו לא השאלה שלי. השאלה שלי, בהסתמך על מקרים אחרים שאנחנו יודעים שהיו קיימים, האם זה לא נראה לך, לא תלוש מהמציאות, להניח שהיו מקרים ספורדיים, אולי לא מנוהלים על ידי ארגון...
המדינה, לדעתי, אני לא מכירה את הסיפור, למשל, עם הכדורים למניעת הריון אצל האתיופים, לא נכנס לזה. המדינה לא מתכחשת לזה.
אבל מודעת לזה שהיה כזה.
כן, המדינה לא מתכחשת לזה, וזה ממוסמך, וזה עובדתי. פה... היו שלוש ועדות חקירה, ושלוש ועדות חקירה שהפכו כל אבן, ולא, בוא נגיד, יותר פשוט. עד היום, הפרשה בתקשורת משנת 63, אנחנו היום בקיץ 2019, לא נמצא חטוף אחד. במידה והיו 4,500 חטופים, 2,050 חטופים, 14,000 חטופים, אחד היה חטופים. קצת איפשהו. אין, וחברת הכנסת נורית קורן, שהייתה מאוד 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 נחושה להוכיח את הנרטיב הזה, בעצמה הודתה לפני מספר חודשים, לא נמצא האחד שנאמר למשפחתו שהוא נפטר, שיש עדויות עבורתו, והוא חי אצל משפחה מאמצת.
רגע. אני שוב אשחק את הצד השני, ואני אגיד, אשכנזים עשו עבודה ממש טובה, אם ככה, הצליחו להחבור, זה כמו... ארבינקה או מי שלא יהיה בבית ההסתדרות. אני אספר לך בדיחה. על מישהי מאמינה חזק מאוד בתיאוריות קונספירציה. על, נניח, על
חיזרים.
חיסונים.
נגיד על חיסונים.
על חיסונים. יום אחד היא מתה. ויש בלגן נורא גדול ב...
וואו, היא מתה. בן אדם מת.
היא מתה, אבל יש בלגן נורא גדול בגן עדן. היא מגיעה לגן עדן ואומרים לה, תקשיבי, קרתה פה טעות נוראית. נוראית, את לא אמורה, את אמורה להמשיך לחיות עוד איזה 10 שנים. אז אנחנו נפצה אותך, ניתן לך פגישה עם אלוהים, ונחזיר אותך בחזרה לחיים. אבל זה, אני מקווה שזה יהיה הפיצוי. נפגשת עם אלוהים, אלוהים אומר, אני מצטער, בצאת לך שלנו נפלה איזה טעות, אנחנו מחזירים, אני אתן לך מתנה אחת כדי לפצות אותך, תשאלי אותי שאלה אחת, ואז את חוזרת לחיים. אז היא אומרת לו, תגיד, הסיפור הזה של חיסונים, זה נכון או לא נכון? אז הוא אומר לה, חיסונים מטיבים עם האנושות. טק, היא מתעוררת בבית חולים, מתעוררת, אומרת, תביאו לי טלפון, מתקשרת לחברה שלה, ואומרת לה, את לא מאמינה לאן הקונספירציה מגיעה. אז אנשים, אי אפשר לשכנע, אני חושב.
אי אפשר לשכנע?
כן.
אי אפשר לשכנע, אני לא מזמן נתקלתי באיזה משפט מאוד יפה, אני לא זוכרת ממי הוא שאול, אבל זה לא משנה מה עשית לטובת אנשים.
אתה מזיין כבשה אחת?
ואתה ג'ון מזיין הכבשים.
התחושה שנשארה אצלהם, זה מה שנשאר אצלהם.
אבל אני יכול להעיד קצת, מכיוון שאני ממש זקן. אני זקן כמוך בעצם, אנחנו אותו זקן.
אני 46 אתמול.
אני עוד כמה חודשים. כן, אנחנו אותו זקן.
כן.
היה תקופות במדינתנו, אתה בטח מכיר את זה גם, כן. היה תקופות במדינתנו, שמי שלא היה אשכנזי, היה אזרח סוג ב'. וגם בתוך זה היה מעמדות, כאילו. העולם היה חסום. מאז עברנו כמה צעדים, כאילו, אני חושב שהילד שלי לא יודע מי אשכנזי, אני לא יודע מי אשכנזי ומי ספרדי. אני חושב שיש כאן מגדרה כזאת, כי כולם מתחתנים עם כולם.
גם היהודים
באירופה. אפילו אני התחתנתי עם רומניה, ואנחנו מגליציה.
גם היהודים באירופה היו אזרחים סוג ב', האם הם אפו מצות מדם יהודים?
כן, אבל פה אנחנו...
כן? רק אצלנו
המשפחה. יש לנו כותרת.
אז בוא אני אענה לזה בצורה יותר מבוססת. אחרי שאני ניפצתי את סיפור ורדה פוקס, וגם...
הגעת לעיתונות עם זה?
ראינו אותי בוויינט, באולפן של השידור חי שלהם, ובזה פסקה ההתעניינות. אני יודעת שהרבה מאוד אנשי תקשורת עוקבים אחרי העמוד שלי בפייסבוק, אבל מפחדים לגעת בסיפור הרעיל הזה. אחרי שאני ניפצתי את סיפור ורדה פוקס, קיבלתי...
איומים?
זה מלא, זה לא מטריד אותי. קיבלתי אמביציה לבדוק עוד סיפור. ניגשתי לבדוק את סיפורו של יהודה קנטור. יהודה קנטור התראיין באמצע שנות ה-90 לארץ, מוסף, שבת, 3 עמודים, אני תימני חטוף. דוקטור יהודה קנטור, אסטרופיזיקאי. אני תימני...
תמיד הוא היה רואה כוכבים זה.
אני תימני חטוף. משנת 95 הוא חיפש את המשפחה הביולוגית שלו, הוא לא מאמין שהוא ננטש, הוא גם גדל אצל זוג אשכנזים, בפולה, הוא נחטף. התחלתי לבדוק על סמך פירורי מידע באינטרנט אודותיו. כעבור, הוא התחיל לחפש את שורשיו בשנת 95. אחרי חצי שעה אחרי שאני החלטתי להיטפל ליהודה קנטור, והיה לי איזה תאריך 8 באוקטובר, משהו על איזה פתק שהיה לו מרישום, 8 באוקטובר, 49 או 50, אני לא זוכרת בדיוק פה. ניגשתי שוב לארכיון העיתונות ההיסטורית, לאתר שלהם, אתר מופלא. חיפשתי מה קרה בשמיני באוקטובר 1950, מה קרה? ולא הופתעתי, וזה לקח לי חצי שעה עבודה, לגלות שבאותו תאריך נמצא תינוק נטוש בבית השימוש במחנה עין שמר. במקרה התאריך זה אל התאריך שיש ליהודה קנטור מרשם התושבים. מסתבר שכבר שנה קודם יהודה קנטור עשה בדיקת DNA ומצא חצי אחים. הם לא ידעו עליו, לא שמעו עליו מעולם.
אז איך הוא מצא אותו?
הוא עשה בדיקת דם, בדיקת דם לא העלתה שום דבר, כנראה מהר ריטרדג' אמרו שדרך המיפוי מצבות שלהם מצאו את האימא, היה לו בערך הוא ידע את השם של האימא, לפי דעתי בדקו את זה במאגר התושבים, ויש באינטרנט אפשר לראות את הפגישה שלו, זימנו את חצי האחים שלו לזה, והם עוד מופתעים שיש להם אח. אם לאימא היה נכתב תינוק, היא הייתה מספרת, היא הייתה מדברת על זה, והחצי האחים שלו מלא, ואני מוצאת שבאותו תאריך נמצא תינוק נטוש, הייתה חקירת משטרה, נמצאה המשפחה שזרקה את התינוק, ואימא של יהודה קנטור נשפטה לחודש מאסר, והסבתא לחצי שנת מאסר בגין נטישתו.
וזה אותם סבתא של אותם חצי
אחים? אותם. כלומר, מצאתי גם את נסיבות הולדתו של יהודה קנטור. יהודה קנטור, למרות שהוא לא כתב לי, לא כלום, אני כתבתי על זה פוסט בשפה די קשה. אני מודה, כל כך... היה לי בי כעס. 30 שנה הבן אדם מפיץ עלילה שהוא נחטף. אני מצאתי את העובדות בחצי שעה. לא 30 שנה. זה די הכיס אותי. וכתבתי בטונים האלה. אבל יהודה קנטור היה מספיק ישר להוריד את העדות שלו מאתר אמרם. אבל עיתון הארץ, ואני בטוחה שעיתון הארץ מודע למה שאני כותבת, וכתבתי.
לא הוריד את זה מהאחרון שלו, מהאחרון העונים.
תראינו אותו שוב. תביאו את הסיפור, המשך.
לא יכולים לראינו אותו שוב, כי לא תהיה צקצקנות באותה מידה אם יראינו אותו שוב. המטרה היא
בשנת 95 הקדשתם לו שלושה עמודים במוסף שבת, תקדישו לו חצי עמוד הפעם על הסיפור.
את יודעת שזה לא עובד ככה, את לא בת 12.
נכון, אבל אז ורדה פוקס,
הדיון הזה הרי מעורר הרבה אמוציות, גם את מאוד אמוציונלית כלפיו, וגם אנחנו מספיק התעניינו כדי להתפגש פה, וגם כן. אני מנחש שזה יהיה פרק שיזכה לדי הרבה תגובות. ומה שמעורר הרבה אמוציות, הוא
לא מסחרי.
הוא כן מסחרי.
תלוי אם
אתה... אם אני צריך להביא קליקים לאתר שלי, אם בפודקאסט שלנו אני ילד את דין משידור חי ולילד נקרא דין וזוהר, כנראה שזה הפרק.
לא שלא מסחרי, הארץ לא רוצים לעצבן ציבור כל כך רחב.
אני פשוט חושב שזה פחות יביא כותרת, בעיניי.
להפך, אני חושב שלעצבן מביא...
לעצבן ומלא יותר. הארץ, להגיד על הארץ שהם לא רוצים לעצבן ציבור, זה...
אז מכיוון שכבר חשפתי את סיפורו של... היה כבר את ורדה פוקס, יהודה קנטור, התחלתי פשוט לבדוק חטוף חטוף. עד שאני התחלתי לנבור, היו כמה חטופים מאוד מפורסמים, שכולם ידעו שהם נחטפו. ואז התחלתי לבדוק את עובדות סיפורו של אורי וכטל. תקליד אורי וכטל בגוגל, אתה תגלה שהוא נחטף, שהוא נולד כפלטיאל רדה ונחטף. אני מצאתי שלא היו דברים מעולם. שוב, אורי וכטל נולד לרחל שרפי בהדסה בתל אביב, גם היא ברחה אחרי שלושה ימים, הילד נמצא לאימוץ חוקי, היא לא נמצאה מעולם, הוא גדל אצל משפחה מאמצת, בקריית אונו, כבר בשנת, בסוף שנות ה-50, משפחת רדה מקדימה טענה שהוא הבן הנעלם שלהם. עד הסיפור נחקר ונחקר ונחקר, ונעשתה גם בדיקת דם, שהוכיחה שאין שום קשר גנטי בין אורי וכטל למשפחת רדה, ועד היום הוא טוען שהוא פלטיאל רדה. ורינה מצליח לפני שנתיים ראיינה אותו ואת כביכול אחותו, וכולם עם דמעות בעיניים, וזה נורא מרגש, האח החטוף שנעלם להם, וכולם יודעים שאין שום קשר. הדבר הזה נחקר. כמו אני כתבתי בעמוד הפייסבוק שלי, יש פה תרמית. אורי וכטל מעמיד פנים שהוא פלטיאל רדה. עברה מאז שנה וחצי, לא תבעו אותי. כלומר, הדבר, אם כתבתי חד משמעי, מישהו פה מתחזה, אם אני הייתי טועה באיזושהי עובדה, סביר, כאילו, משפחת רעדה הייתה טובה אותי. הסיפור של משפחת רעדה אכן טרגדיה נוראית. הם עלו ב-49, ארבעה ילדים, האבא נפטר, התינוקות, האמא לא יכלה העבירו אותם למוסד ויצו ירושלים. בהתחלה האמא נסעה לבקר את התינוקות, אחר כך התחתנה, עברה דירה, לא יכלה לנסוע. כעבור שנתיים רק הבת הבכורה שלה, שהייתה בת 12, נסעה לבדה באוטובוסים לחפש את האחים שלה בירושלים. אח אחד ימצא ואח אחד איננו. עד היום לא יודעים. לא יודעים מה קרה. אח אחד ימצא אותו מירושלים, העבירו אותו למוסד גור אריה, חרדי, בבני ברק. האח השני, פלטיאל רדה, לא יודעים מה קרה. נעלמו עקבותיו. אבל ברעיונות בשנות ה-50, המשפחה מספרת שאכן שנתיים וחצי לא חיפשה את הילדים. של האמא, האמא הייתה עולה חדשה, חסרת אונים, לא היו לה את הכוחות, לא היו לה את האמצעים, חשבה שהילדים מטופלים, הילדים היו מטופלים עד נקודה מסוימת. רשויות הסעד ראו עוברת שנה, עוד שנתיים, אף אחד לא מתעניין בילדים האלה, או שהילדים האלה יגדלו כילדי מוסדות. לא ידוע מה נעשה עם הקטן, לא נמצא תיעוד, אבל המשפחה לא חיפשה את הילד שנתיים וחצי.
כן, אבל זה, אי אפשר להאשים אותם, אני חושב שכאילו...
אני לא מאשימה.
זה סיפור שכולם טועים בו, כי
היה פה... אני לא מאשימה.
אתה יודע, זה נשמע כמו סיפורים של סטארט-אפים.
אני אומרת, אלה היו העובדות חיים. אלה היו העובדות חיים.
כן, זה אני מסכים איתך.
עכשיו, אז יש לנו את ורדה פוקס, ויש לנו את יהודה קנטור, ויש לנו את אורי וכטל, ואחר כך את אריאלה רייטר, ומשה בחר, וציונה אימן, וצילה לוין, אחד אחרי השני, אני הוכחתי בעמוד הפייסבוק שלי, שכולם ננטשו על ידי אימהות, או אימהות מאוד צעירות ולא נשואות, בנות 16-17 או פחות, או מנסיבות סוציאליות מאוד קשות. עכשיו, העסקנים שעוסקים היום בנושא לא מוכנים לקבל שום עובדת חיים. כלומר, אני באה ואני אומרת, היו נסיבות מאוד קשות. 50 אלף איש הגיעו חסרי כל ממדינה הכי נחשלת בעולם, עם תמותת תינוקות הכי גבוהה בעולם, הגיעו ארצה למדינה שלא יכולה בכלל לקלוט אותם, למחנות עולים שהיה שם קורימים, שיטפונות, אנשים תבעו בלילות מרוב שיטפונות בחורפים של 49-50, מגפות מטורפות שאותם אנשים שהגיעו ממקום מאוד מבודד בעולם, לא היה להם שום חיסון סביל לזה, היו טרגדיות. אבל כל אותם פעילים שעוסקים היום בנושא, בקידום הנרטיב הזה, לא מוכנים לקבל את עובדות החיים האלה. לא מוכנים לקבל את זה שבשנת 49 או 50, ילדה בת 17, ממשפחה מסורתית, אם היא נכנסה בטעות להיריון, וסביר להניח שהיא לא ידעה, לא חינוך מיני ולא אמצעי מניעה, אם היא נכנסה להיריון, היא לא יכלה לגדל את הילד. גם היום ילדה בת 17, במציאות של ימינו, אם היא תיכנס ולא יהיה לה להיריון ותלד, אם לא יהיה לה גיבוי משפחתי, היא בבעיה מאוד קשה. על אחת וכמה בתנאים המטורפים של קום המדינה. העמותות לא מוכנות לקבל את זה. מבחינתם, כל סיפור כזה הוא חטיפה.
בסדר, כי מה החלופה שלהם? אם יגידו לך שאת וואלה צודקת, הם צריכים לוותר על משכורת, על רכב, על נסיעות.
הם כולם מתנדבים, הם לא מקבלים משכורות. יש פה מניעים אחרים לגמרי. יש פה מניעים של, קודם כל, סיפורים שהלכו מדור לדור במשפחות, ואם הסבתא סיפרה X, הדור השני כבר X פלוס 2, והדור השלישי X פלוס 8. יש פה שנאת אשכנזים מאוד גדולה, ולצערי הרב, יש פה גם עניין פוליטי מאוד גדול. אם זה היה הרב כהנה שבשנות ה-80 מצא הזדמנות לנגח את החילונות ואת מפאי ואת הקיבוצים שנואי נפשו, היום מי שמקדמים את העלילה הזו זה אנשי השמאל הרדיקלי האנטי-ציוני, תומכי בלד בעיקר. ומה זה משרת אותם? כדי להוכיח שהציונות בבסיסה היא גזענית, ונעשו פה פשעים נוראים, אין כלפי ערבי ארץ ישראל, ואין כלפי עולים מהמזרח.
אגב, זה נכון, עשו פשעים, אבל הם לא היו בכוונת מכוון. הם היו מתנאים, כמו שאמרת. לא היה כסף, לא היה ידע. מול ערבים היה כאלה.
אני לא נכנסת לענייני הנכבה כרגע, אבל אני רואה מי המתנגדים הגדולים שלי, והם כולם מהשמאל הרדיקלי המאוד קיצוני. ולצערי רב, כי אני גם ממחנה השמאל, אבל אני מסתכלת על עובדות, על נתונים, על בוא נבדוק כל מקרה לגופו. יש נרטיב מאוד גדול שהשד יודע בכמה ילדים מדובר, כי גם הם לא סגורים על המספרים, אבל כל מקרה לגופו שאנחנו חוקרים, וזה לא רק אני, לשמחתי, אני התחלתי את העניין, הצטרפו אליי הרבה אנשים טובים ונחמדים שכותבים, אבשלום בן צבי, א' א' קונספירציות בלוגר, מישהי בשם דנה מור, דוקטור אבי פיקר, פרופסור אבשלום אליצור, מדי פעם כותבים על הדברים האלה, ומוכיחים עוד ועוד ועוד סיפורים ועובדות חיים, שמעבר לטענות שניגשים ומאתרים את המסמכים, אז דברים הרבה יותר פשוט טרגדיות.
את בעצם אומרת, אני רוצה שנייה להבין, את אומרת ככה, כמו שבאירופה כל מי שהיה צריך זר מסתורי לסנוא, היה אומר היהודים קשורים לכסף, פעם זה הקומוניסטים, פעם זה הנאצים, אז באותה מידה כל מי שצריך לסנוע את הממסד האשכנזי, אם זה מימין וזה משמאל, זה כזה מין...
אני מבדילה פה בין המשפחות שחוו העלמויות ילדים לבין העסקנים. המשפחות שהגיעו בעיקר בתימן, הגיעו במצב נוראי, בחולי מאוד גדול, בתת תזונה. כל הילדים שעלו בעליית על כנפי נשרים היו בתת תזונה נוראית. הגיעו לתנאים, לתנאים איומים במחלות העולים. היו חייבים, המדינה הייתה חייבת לתת להם קורת גג. הם לא יכלו להיות באוהלים הקפואים בגשם ובשלג של שנת 49-50. הקימו את בתי הילדים. הילדים החולים האלה, חלקם הובאה לאשפוזים בבתי החולים, אשפוזים רחוקים, ההורים, היה פה ניתוק. הילדים, חלקם הגדול, אי אפשר היה להציל אותם. אפשר לראות את זה גם בנתוני התמותה, תמותת התינוקות בשנת 49-50 במדינה היא נסקה. לא את כולם אפשר היה להציל, לא הייתה תקשורת, לא היה איך להודיע להורים במחנות עולים המבודדים, הורים שאפילו לא ידעו מה זה תחבורה ציבורית, כי הם באו מתימן, שילדים הובאו לקבורה חפוזה בלי להודיע להורים, בלי להמתין להם, מתוך כל מיני סיבות, מחשש למגפות, מחשש, לא היו חדרי קירור, מתוך הלנת המת, שלא להמתין עם קבורה, וגם מתוך עניין כלכלי, כי עלה אז כסף לקבור. ילד, לקבור אז ילד, עלה 15 לירות, שזה היה עון עתק בשנת 49-50, לעולים האלה לא היה. חלק, הסוכנות קברה את כל הילדים. אף אחד לא הודיע להורים, לא חיפש את ההורים. הודיעו במחנות העולים ברמקול. משפחת זה וזה, הילד מת, תיגשו למשרד. חלק שמעו ובאו למשרד וכתבו להם, הילד מת בתעודת עולים. חלק לא שמעו. מעבר לזה שכל המערך הקליטה, אנשים עולים חדשים בעצמם, דוברי יידיש, לא דוברי תימנית, היו מדריכים במחנות עולים תימנים מהעליות הקודמות. לא מספיק, ולא הרבה, היה פה ענייני שפה. היו פה נסיבות איומות ונוראות שהביאו לטרגדיה הזו. אבל כשהמדינה חקרה, בשנת 68, נציגי העמדה התימנית קיבלו את הממצאים. אחר כך זה נהפך מילדי תימן האבודים לילדי תימן החטופים. ופה יש את המרכיב של המשפחות, ויש את המרכיב של העסקנים שעשו מזה און פוליטי, לנגח.
שאת טוענת שהם לא בתום לב, הם בציניות.
אז אני רוצה לשאול אותך על עוזי משולם.
כן.
עוזי משולם, מתי זה היה?
שנת 94.
או, שנת 94. שנה לפני זה, קאט נוצרית בשם הדווידיאנים, מתבצרים בווייקו בטקסס, ולמעשה, זה כמעט סיפור של אחד אחד, לא הסיבות, אבל הסיפור בווייקו בטקסס, בסופו של דבר, נהרגים המון.
נשרפו 80 איש. כ-80 נשים וילדים.
בהתקפה של ה-ATF.
קורש.
כן, דיוויד קורש. אלכוהול, טבקו and firearms, החליטו שהם שוברים את המצור בין החודשיים, והרגו, והיה שם טבח. לא משנה מה היה. שנה אחרי זה...
עוזי משולם מתבצר עם חסידיו בבית ביהוד. אפשר לראות בסרטים שצולמו אז. היה שם הרבה מאוד אמלח, היו שם, הם ביצרו את הבית, שקי חול, הם התכוננו שם למלחמה, לא היה שם שום דבר מקרי. היה שם כרזות עם ילדי תימן. עוזי משולם כבר אז טען שהם רואים אותו בכל הצילומים נגד האשכנזים ושואה, ולא היה שם שום דבר מקרי. אבל זה היה אחרי עבודת גם הכנה מאוד גדולה, שאנשים שלו נסעו בכל רחבי הארץ ונפגשו עם משפחה ומשפחה ועשו שטיפת מוח ותיאמו עדויות. עוזי משולם דרש את הקמת ועדת חקירה ממלכתית. אחרי שנה באמת קמה ועדת כהן קדמי.
אבל איך זה נגמר הסיפור עם עוזי משולם, תזכרי?
עוזי משולם וכוחות אחרי שעפו שם בקבוקי תבערה ואחרי ירי שקרה, עוזי משולם פרצו כוחות המשטרה לבית ביהוד, עצרו את עוזי, עוזי משולם נעצר במקום אחר, אבל עצרו את החסידים, הם נכלאו לכמה שנים טובות כל אחד מהם, ועוזי משולם כנראה בכלא עבר שבץ מוחי, השתחרר במצב מאוד לא טוב ונפטר אחר כך. כמובן, שוחרי הקונספירציות טוענים שהוא נרצח, שהמדינה רצחה אותו. עכשיו, ועדת החקירה שעוזי משולם קרא להקמתה, זימנה אותו 4 פעמים להעיד. הוא טען שיש בידיו מסמכים שמוכיחים את כל הטענות שלו. 4 פעמים הוא הוזמן לוועדת חקירה שישבה במשך 6 שנים על המדוכה. הוא סרב להגיע בפעם אחר פעם בתירוצים שונים. הוא סרב לשתף פעולה, הוא טען שיש מסמכים בכספת. עד היום הבן שלו, עמי משולם, טוען שיש את המסמכים המוכיחים את הפשע הנורא הזה בכספת. המסמכים האלה מעולם לא נחשפו.
לא מוכן לצלם אותו ולהראות לנו.
לא, אין. שום הוכחה לטענות לא, הם לא, לא הייתה. ועדת החקירה ישבה 6 שנים, בתחילה תחת, אם היא ניהל אותה השופט כהן, אחר כך השופט יעקב קדמי, שהוא גם לא ממוצא אשכנזי. והדוח שלה מאוד מפורט, מאות עמודים.
האם יש עדיין מסמכים סגורים?
המסמכים הסגורים שיש היום זה תיקי האימוץ, שמן הסם יש עליהם חיסיון, עדות של ראש השבק נדמה לי, שאין בה יותר מדי כנראה, זה המסמכים הסגורים. כל השאר גלוי.
ראש השבק הזה איסר, לא? או ראש השבק?
לא, ראש המוסד.
היה שניהם לדעתי, לא? מה יכול להיות סודי שם מ-49?
שיתוף הפעולה בעלה שלה.
המדינה ניסתה לחקור גם בארצות הברית, גם ניסו להפעיל גם שבק לחקור את העניין. היום יש טענה שהמסמכים חסויים, המסמכים לא חסויים, הכל גלוי. הוטל לפני, האמת היא שהמסמכים לא היו חסויים מעולם. ועדת כהן כן, מי שסיימה את עבודתה וכתבה את הדוח, לא המליץ על שום חיסיון. הרבה שנים כל החומר היה זמין בארכיון המדינה. מי שהגיע לארכיון המדינה וביקש את התיקים, נחשף אליהם. גם אנשי עוזי משולם ישבו בכל דיוני הוועדה והקליטו הכל. כל החומר היה בידיהם, כלומר לא שאסור עליהם להקליט. בשנת 2012 התקנו את חוק הארכיונים, סגרו את הכל, ממשלת הליכוד, כמה שנים רק בודדות, החומר לא היה נגיש, ואז תחת הלחץ של העמותות, הכל נפתח. לא נמצא עד היום שום מסמך שמעיד על חטיפה ממוסדת של מדינת ישראל, של ילדי עולים. עכשיו, במידה הייתה חטיפה כזו, זו הייתה צריכה להיות אופרציה מאוד מאוד גדולה, של רופאים, אחיות, מטפלים, בתי תינוקות, שינוע. עכשיו, חומר מתפרס על, על מאות תיקים, אלפי תיקים, מיליוני תיקים. מסמך אחד לא נמצא שבאמת מוכיח. עכשיו, ואז באותה תקופה, היום אפשר למחוק קבצים. אז מסמך שיצא שהודפס בין מכונת כתיבה עם נייר קופי, והוא פץ לשישה שבעה גורמים, באיזשהו תיק היה צץ העתק שלו. אי אפשר היה, זה לא קרה, גם מי שהיה גנז המדינה לא מזמן, דוקטור יעקב לוזוביק, התראיין, כתב על זה לא מזמן בארץ, שנפתחו מיליוני מסמכים, לא נמצא אף מסמך המוכיח את הסיפור. עכשיו, דברים היו חייבים לצוץ, ויש לי סיפור מאוד יפה, שאני חקרתי כל מה שאפשר היה לחקור, כל טענה. באתר אמרם ישנה סיפור של הילדה שושנה ואחי התאום דלת, שנחטפו מהוריהם עם הלידה. ועוברו לויצו ירושלים וגדלו שם, והאימא מתה משברון לב כעבור כמה שנים. ומעולם לא ראתה את התאומים שהיא ילדה. אני הגעתי לסיפור הזה עם מעט מאוד נתונים שהיו באתר אמרם. הצטרפה אליי מישהי בשם דנה מור שעזרה לי לחקור. והתחלנו לפשפש. כל מה שידענו, שושן המם ואחי הדלד, שגדלו, נולדו בבית חולים מסוים ועברו לויצו ירושלים. עברנו על כל מסמכי ויצו באותם שנים, 5,000 ילדים, מצאנו שני זוגות אחים בסך הכל, שאחד איתים לתיאור. אז כבר היה לנו את השם. הילדים שושנה ודני משולם, לא מם, זה כבר נהיה מם, ושל האמא קראו ברכה, שזה כבר התחלה מצוינת.
המשולם הזה זה מקרי?
לא בטוח. לא בטוח. מכאן הגענו לתיקים של אסף הרופא. הצלחנו לאתר את היולדת ברכה משולם. ברכה משולם כבר הושפזה חודשיים לפני הלידה במחלקת בריאות, עברה ביום הלידה לחדר לידה וחזרה למחלקת יולדות, והילדים שלה עוד היו מושפזים אחר כך. מכיוון שאני כבר מכירה את התקופה היטב, אמרתי, אם היא הייתה במחלקת יולדות, ברכה משולם הייתה בוודאי חולת שחפת.
מחלקת ריאות,
בוודאי הייתה חולת שחפת. ואכן ישנם מסמכים שמורים על כך שלבודד ילדים מהורים חולי שחפת, כי שחפת הייתה אז מחלה מאוד מאוד קטלנית.
עד היום,
תינוק שאם החולת שחפת תטפל בו, הוא לא ישרוד. זו הסיבה שהילדים עברו. עכשיו, אני בטוחה שהאמא חולת שחפת. התחלתי להזמין מאתר ארכיון המדינה תיקים מבתי החולים לחולי שחפת של שנת 49-50. מסתבר שהיו 10,000 חולי שחפת במדינה. כל השמות, כל מספרי תעודת העולה, כולם מושחרים. אני תיק אחרי תיק אחרי תיק, מאות שמות מחוקים. אין לי מה לעשות איתם. כ-40 תיקים. עכשיו, בינתיים, עד שגם תיקים יגיעו מארכיון המדינה, אני הזמנתי, סורקים, לוקח זמן.
את מקבלת את זה דיגיטלי? את מקבלת את זה בדואר?
הכל דיגיטלי.
אוקיי.
חיפשתי את קברה של שושנה משולם בבית הקברות, בנס ציונה. נסעתי לשם, צילמתי, הנחתי פרח על קברה. לאט לאט התחלתי. אבל אני אמרתי, את הסיפור הזה אני לא אצליח לפתור. התיקים הכל מושחרים. יום שישי אחד אני יושבת על המחשב, במקרה רואה עוד תיקים שהגיעו אתמול שלא פתחתי, מתחילה לעבור עליהם סקפטית לגמרי, זה כבר איזה חודש שאני בסיפור הזה, ופתאום קפיצת חיי. מסמך באחד התיקים ממנהל מעברה, ממנהל בית חולים בחדרה, שיש אישה עולה מעולי תימן בשם ברכה משולם, חולת שחפת פעילה, שהוא מבקש למצוא למחלקת ריאות, שצמוד אליה מחלקת יולדות. הנה ההוכחה שברכה משולם הייתה חולת שחפת. אני חיפשתי את זה ב-40 תיקים, אבל... וכל אותו תיק היה מושחר. כאילו הסורק בארכיון המדינה אמר, נשבר לי מהנודניקית הזו, ניתן לה את הרמז שהיא מחפשת. הנה, בבקשה. מסמך אחד שהסורק לא השאיר שם גלוי, ופתרתי את הפרשה. זה היה יום שישי, יום ראשון העליתי פוסט עם כל ההוכחות, ששושנה ודני משולם נולדו באסף הרופא לאמא חולת שחפת פעילה, היא לא יכלה לטפל בהם, הם תחילה היו בויצו בתל אביב, שאת זה הם לא ידעו, עברו לויצו ירושלים, היו שם כמה שנים, האמא נפטרה שהיא הייתה בת 3-4. האבא מעולם לא טרח להחזיר אותם הביתה.
האמא נפטרה כשהם היו בני 3-4.
כן. האבא, האיום, הוסר, האבא לא טרח להחזיר אותם הביתה. הם היו עד גיל 6-7 בויצו בירושלים, כבר לא יכלו להחזיק אותם שם, העבירו אותם, אותה לגור אריה בבני ברק, אותו למוסד אחר, הפרידו ביניהם, שזה טרגדיה גם, הם גדלו במוסדות, רק סביבות גיל 10 הם גילו שיש להם משפחה, האבא התחתן שוב, נולדו עוד ילדים, פתאום הוא הגיע לבקר אותם, אחר כך הם והוא לא לקח אותם הביתה, הם גדלו במוסדות, טרגדיה נוראית. אבל באתר אמרם, עד היום, אם תפתחו, הילדה שושנה נחטפה מאמא, וזה סיפור נוראי. האח כבר לא בחיים, הוא נפטר. עכשיו, רצה הגורל, ואנחנו חיים במדינה קטנה, חברת פייס שלי מכירה מהחיים את שושנה, את אותה שושנה, והעבירה לה את הדברים, וחשבתי שלה לפחות לסגור איזשהו מעגל. היא גדלה בתחושה שהיא נחטפה, שנעשה לה עוול מטורף. היא לא הייתה מעוניינת בשום תקשורת. אני לא יודעת אם הדברים שלי שכנעו אותה או משהו. לא היה פה שום תקשורת, לא היה שם. כמו, אם מבחינתה החיים שלה היו טרגדיה, היא גדלה במוסדות נוראים, אבל לא המדינה יצרה את העוול הזה. המדינה, האמא הגיעה חולת שחפת מתימן, ויש פה סיפור נוראי, אבל עסקנים, למרות שהם קוראים את מה שאני כותבת, לא הסירו את זה, לא קיבלו את הנתונים, זה עדיין מופיע. תום לב, לא הייתי קוראת לזה ככה.
טוב, האמת זה היה הרבה יותר ארוך ממה שציפיתי, וטוב.
אני עוד יכולה להמשיך עוד כמה שעות, זה 3 שנים של...
אני חושב שאנחנו, גם אין לי כל כך בטריה, כי יצאתי טמבל שלא באתי מהבטריה, אתה נכון. נו, אז היה מאוד מעניין. לא מאמין לאף מילה שלך.
סבבה.
אני חושב שאת מקבלת משכורת מהשבק, אישית.
מהביג פארמה.
זה נכתב עליי.
מדמן.
נכתב עליי באתר האוקט שאני גבר, שבקניק. כאילו, נכתבו עליי הרבה מאוד דברים שאני נשואה
לתייקון. את לא מפחד, לא מפחדת לעצמך?
כנראה שהפחד לא מנהל אותי בחיים, לא רק בתחום הזה.
הצליחו להגיע אלייך פעם?
קיבלתי איומים.
לא בפייסבוק, הפייסבוק הפרופיל הוא...
לא, אני מעדיפה לא לדבר על זה, לא להרחיב. משטרת ישראל, קיבלתי ממנה הנחיות, היה איום בתביעה של מישהי, שגם מצאתי את כל נסיבות הולדתה, שהתראינה אצל רידה מצליח, ששוב מאוד מקדמת את הנרטיב, וטענה שהיא חטופה, והוכחתי שלא, ואימא עליי בתביעת לשון הרע, ושכרתי עורך דין שכתב לה, ובזה זה נגמר, כלומר, זה לא נעים, ממש לא נעים, במשך השנים האלה למדתי, יש פה פצע מאוד 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 פתוח ומזוהם ומאוד כואב, ואני לגמרי מבינה את הכאב של המשפחות שנפגעו. גם במשפחה של בן זוגי נפטרה ילדה ב-51 והם לא ידעו מה נסיבות פטירתה. את זה אני מאוד מבינה. העניין שיש לי זה נגד הסקנים. נגד אלה שסוחרים בטרגדיות.
עכשיו, רק לכל מי שרוצה לשחק בבלש פרטי, מה, איך מגיעים לנתונים האלה? איפה הם נמצאים?
בארכיון המדינה.
ארכיון המדינה זה אתה.
אתר ארכיון המדינה, כל חודש נסרקים שם אלפי מסמכים, בכל מיני תחומים. אם אתה רוצה היום להזמין את כל המידע לבית הספר היסודי שלמדת בו, אתה מזמין, התיק מגיע. בהתחלה...
הם נסרקים ועוברים גם, זאת אומרת, אפשר לחפש בטקסט?
כן, לא, בטקסט לא.
אין לדבר פה OCR.
מה, יש את האתר של העיתונים ששם אפשר לחפש...
האתר של העיתונים הוא אתר נפלא, את רוב המבצעים של...
איך אני לא מכיר דבר כזה?
אתר עיתונות היסטורית.
עיתונות היסטורית, כל הטקסט? תקשיב, מצאתי שם איחולי נישואים לסבא וסבתא שלי מ-1920.
אפשר... זהו, שאני התחלתי את דרכי מהאתר הזה, ובוא נגיד כבר 3 שנים אני שם נשרפו, 3 שנים מחיי נשרפו.
עיתונית יהודית היסטורית?
כן.
כן, יופי של דבר.
כל העיתונים...
סדרת לי עכשיו כאילו...
לא,
זה... 3-4 לילות
זה
כיף.
לא, זה לא, זה 3-4 שנים אפשר להעביר על זה. זה מדהים.
יש לי עוד דברים שמעניינים אותי.
גם לי היו.
אני לא אובססיבי.
הסיפור הזה מרתק מאוד. בעיניי.
אוקיי. נונה, תודה רבה.
תודה לכם.
לא תרמת לי בכלום.
אני באתי רק להיות כרגיל, להיות...
סיידקיק.
In a sunshine of your love, כזה.
כן. ותודה רבה לכולם. להתראות. תקשיבי.